את המעדורה הערב אנחנו פותחים עם השר ירושלים ומסורת, הרב מאיר פרוש, שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
טוב, רעיון ראשון שלך מאז מונית לשר, אני לא זוכר כל כך הרבה עניין סביק תיק ירושלים, עכשיו נאמר תיק ירושלים ומסורת, תחילה בשביל לסבר את אוזנם של המאזינים, מה סמכויותיך בתיק הזה, מה מרחב העבודה?
בתיק ירושלים יש כמה וכמה חברות שעושים עבודה בכל מיני תחומים במאות מיליונים, במה שקרוי העיר ירושלים. מזרח העיר או פעולות אחרות, אני לא יכול לומר לך שאני כבר יודע לומר על ההיקף ואיזה תכנים בדיוק הדברים האלה עוסקים, אבל ודאי שהם באים כולם מתוך מטרה לחזק את ירושלים. וכמובן שלחזק את ירושלים, כל אחד יש לו את הראייה שלו איך ירושלים נראית וצריכה להיראות או הייתה נראית, וירושלים בסוף לא נתחלקה לשבטים, אז צריכים לגרום לכך שהכל יעבוד ביחד, וכדי שכל השבטים יוכלו ביחד.
ועדיין, אתה יודע, זה כותרת כללית מדי לחזק את ירושלים, יכול להיות שיש לכם מטרה בסוף לצמצם פערים, אולי פערים כלכליים, פערים חברתיים בין אוכלוסיות בעיר, ועדיין כשאנחנו מדברים למאזינים חרדים שנמצאים לא במצב הכי הכי בירושלים?
אי אפשר לומר שהמשרד ירושלים יכול לפתור חלק מהבעיות שיכולו להבין מדבריך, שזה בכלל במנדט של משרד ירושלים. אבל בכל פעולה שגוף, ארגון, עושה, בהחלט יכול שיווצרו בעיות שאלה נהנים ואלה לא נהנים. והחוכמה בדברים האלה, כאדם שפועל למען הציבור, זה לדעת לכוון, לתת את השירות לציבור, ולבדוק איזה ציבורים נהנים מהשירות שנותנים. מטבע הדברים, אם כל אחד רואה אחרת את הצורך בשימוש בכספי ציבור, והדגישים הם תמיד שונים, אז אם היה בעבר משהו אחד, בהחלט יכול להיות שבאים משנים דגישים.
טוב, מיד נתגלגל לעניינים הפוליטיים, אבל תחילה הרב פרוש, לא ויתרת גם על נושא קריטי שעלה לכותרות בשנים האחרונות, וזה ענייני מירון, האחריות על מירון, אחרי האסון, אתה יודע, כולם רוצים רק להתרחק ממנו, חוששים שידביקו עליהם תוויות של כשלים, אתה דווקא לקחת את הנושא הזה, למה?
לא, אי אפשר לומר שהיה מאבק גדול של כל מיני אישים שרצו לעשות את זה. אני, כשהוצע לי, אני בהחלט אמרת, אני מוכן לקחת עליי את המשימה הזו, ואני יודע שהיא משימה לא קלה, היא לא פשוטה. אם אנחנו נצליח להעביר את המסר ונצליח לשכנע את הציבור, שמה שאנחנו עושים זה, כי אנחנו עושים את המקסימום לטובת הציבור, וכל מה שאנחנו לא יכולים לתת למען הציבור זה מכיוון שממש אי אפשר לתת, בגלל שיש בזה גם אולי שאלה של סכנת נפשות וכדומה, אז אני מקווה מאוד שאנחנו נוכל להצליח.
אתה אומר הרבה דעות, זה בלשון המעטה. צריך לומר שענייני מירון, לא רק בגלל ועדת החקירה, בכל שנה כשמגיעים ללג בעומר, לא מעט סוגיות צפות ועולות, ניקח רק את מה שקרה שנה שעברה, ובסוף בשורה התחתונה, השאלה דעתו של מי נשמעת, של השר, של המשטרה, של שר הבט"פ, יש סמכויות ברורות שאנחנו יודעים מי בסוף יגיד את המילה האחרונה?
מחר בוועדת החקירה הממלכתית פועלת בעניין הזה, אז היא קובעת שהשר שנבחר על ידי הממשלה להיות אחראי הוא זה שצריך לתכלל ולקבוע את סדר העבודה. כמובן שיש דברים שאף אחד לא מתיימר לומר שיש לו את היכולות להכריע, מכיוון שבנושא ביטחון וכדומה, ודאי למשטרה יש את הכלים הנכונים איך לבצע את הדברים האלה, ולכן ודאי שכשיהיו מחלוקות ויהיה שאלה של סכנת חיים, המשטרה היא זו שתוכל לומר, אבל זה יהיה רק אחרי שאנחנו מיצינו את הוויכוח, ואנחנו יודעים שיש היגיון רב במה שהמשטרה אומרת, אז ודאי שהיא נכנסת לתמונה והיא קובעת. אבל ככלל, מי שצריך לתכלל את זה, זה צריך להיות במקרה דנן, השר לענייני מירון, שם יש על
הכבוד. כן, ואתה הזכרת את ועדת החקירה, האם המלצות ועדת החקירה שיפורסמו בהמשך, הן מחייבות, ובאיזה רמה הן מחייבות? יחייבו אותך כשר לענייני מירון, או שתוכל לומר את דעתך והיא זו שבסוף תהיה המסקנה הסופית?
תהיה הדלקה אחת מרכזית, אז אף אחד לא לוקח על עצמו את הדבר ואומר אני אעשה עוד, אבל אם שנה שעברה לא היה מי שירים את הכפפה ואמר, אוקיי, במקום הזה שמעל המערה יש הילולה אחת, אבל למה לא לעשות במושב מירון או בכפר מירון ובכל מה שסביב עוד כל מיני פעילויות שאנשים באו למירון, אם הם רוצים להתפלל ולא יכולים, לא יכולים להיכנס לתוך המערה, יש אבל דרך לעשות היכל תפילה בצמוד למערה. אפשר לעשות מקום שהוא יהיה מוצלל ויהיה ממוזג, שאפשר לעשות שם חלק אותו, כל מיני דברים שאנשים באים למירון, גם אם הם לא יכולים להיכנס למערה עצמה, כמו שאני גם שנה שעברה, לפני שנתיים, או לפני חמש שנים, כשידעתי שאני לא יכול להיכנס, לא ניסיתי לדחוף את עצמי, אבל רציתי להיות באירועים אחרים במירון, וזה היה שנה שעברה, למרות שלכאורה, אם היו מתאמצים, ייתכן מאוד, היו יכולים למצוא את הדרך הזה. אני מקווה שהשנה אנחנו נהיה במצב, שגם כאשר היא קובעת ועדת החקירה שיש רק הדלקה אחת על, על גג המערה, אבל עדיין אנחנו נמצאים במרחב גדול מאוד, שלשם יכולים להגיע עוד אנשים ועוד אירועים.
כן, טוב, אז עד מירון... כן, עד אירועי מירון יש לנו עוד 3.5 חודשים, ובטוח עוד נדבר לא מעט. בוא נדבר על מה שקורה היום. אריה דרי, יושב ראש ש"ס, נמצא במלכוד לא פשוט, מלכוד משפטי לא פשוט, וראיתי שאתה עלית לתמוך בו בביתו, גם זה אני חושב, לפחות אותי זה הפתיע.
אני לא יודע למה זה הפתיע, אבל אני גם הזכרתי את זה במקום. אריה דרי הוא איש רב פעלים, ו... היה לו כל מיני קשיים בעבר שלו, וכשהוא נתקל בעבר, בעניין הזה, ואבי זכרונו לברכה, היה חי, הוא פשוט בא, והוא נצמד אליו, והוא תמך בו, ועזר לו, ועודד אותו, כיהודי, אומנם ממפלגה אחרת, אבל כיהודי, דעות שוות, חרדים שניהם, זה יכול לאכול קטניות בפסח וזה לא אוכל קטניות, אבל עדיין אנחנו מתפללים אותו מניין וחרדים, מוגדרים כחרדים, מחנכים את הילדים בדרך היהדות והתורה. אז מה השאלה? אם צריך לעזור ולתמוך ולסעוד, זה מצווה מהתורה.
אתה מאמין שהוא עוד יחזור לכנסת כשר פנים ובריאות, בסוף עכשיו הוא חק מן המניין?
אני רוצה שהוא יחזור. לומר לך שאני יודע את הדרכים המשפטיות איך עושים את זה? לא, ממש לא. אבל אני יודע מאלה שעסקים בזה, שבפעולות מסוימות יוכלו לגרום לדבר הזה שזה יקרה.
ואתה יודע מה, זה מוביל למה שנעשה עכשיו בכנסת סביב הרפורמה המשפטית, אגב מעוררת צערה לא קטנה ברחובות, מצד אחד מפגינים משמאל והייטקיסטים וכלכלנים שיוצאים במכתבים, אי אפשר שלא לקשור את זה בזה, כלומר את מה שנעשה לאריה דרי, ומצד שני רפורמה שמובילה פה לטירוף ברחובות.
אני לא הייתי אומר שיש טירוף ברחובות, אנחנו היינו
ברחובות תל אביב, אתה יודע מה?
אנחנו היינו בטירוף לפני כמה חודשים, כאשר ראש ממשלה בא ממסיעה של 6 חברים, וזה טירוף אמיתי, הלו?
כן, כן, אנחנו שומעים אותך.
ואנחנו היינו בממשלה עם 60 או 61 מנדטים, שעשו צעדים מרחיקי לכת שאף ממשלה בעבר לא עשתה את זה, והשותפים המרכזיים לעניין הזה היו כאלה שהם לא רוצים ללכת עם חרדים לקואליציה, מכיוון שהחרדים לא משרתים בצבא, ולקחו את המגזר הערבי וניסו לפתם אותו בכל מיני דרכים, דברים שמזה היית יכול להיות בטירוף. אז היינו בטירוף?
תראה, בסוף התקשורת כאן קובעת כנראה את סדר היום, אז לא הייתה תקשורת הרב פורוש, רק היום אנחנו רואים אותה.
לא שמעתי?
אני אומר, ההבדל היחיד, יחי ההבדל בין אז, שהתקשורת לא מלווה ומסקרת את אותם עוולות שאתה מדבר עליהם, והיום התקשורת משפררת את אותם הפגנות, את אותם הייטקיסטים וכלכלנים, וכל מי שבעצם אופוזיציה לממשלה הזו.
תקשורת זה בסדר מה שקורה, אבל אני יודע שהכנסת, מליאת הכנסת, היא איתי, היא איתנו, יש לנו 64 חברי כנסת, ואנחנו צריכים להתמקד, מה אנחנו עושים עם ה-64 אצבעות האלו? זה שיש כאלה שלא מרוצים? אני אומר, גם אנחנו לא היינו מרוצים לפני חצי שנה, אבל היינו בכעס לא מרוצים, מכיוון שלקחו איזשהו תרכובת שלי של קואליציה, בקושי היה לה 2 רגליים, ועשו עם זה דברים שלא עושים גם כשיש 10 רגליים. אנחנו, מה אנחנו עושים? כי אנחנו, יש לנו קרקע יצוקה, יש לנו קואליציה מבוססת.
ועדיין אתה רואה את הכעס הזה, ולמה הוא קורה? בגלל שהם טוענים שהרפורמה מחלישה את בתי המשפט, אתה חושב שזה המטרה להחליש, להוציא את הכוח הרב שלקחו בתי המשפט עם רבות השנים?
אני לא יודע להגיד לך מה הסיבה שהכעס, אני לא ניתחתי את המאבק שלהם, יכול להיות שזה כאלה שהצביעו עבור הצד השני וכואב להם, ומפריע להם שהם לא יוכלו להרגיש נוח, אז הם יוצאים להפגין.
אז עזוב את הכעס שלהם, אני שואל אותך, כמי שאתה ואביך, זיכרונו לברכה, לעבדי בין חיים לחיים, עמדו בהפגנת, בעצרת הגדולה נגד הבגץ, האם היום מוצדקת לגמרי, אתם תומכים תמיכה מלאה ברפורמה של יריב לוין?
אני חושב שאנחנו תומכים בדבר הזה, מכיוון שאנחנו יודעים שבהתנהלות שהיה בבתי המשפט, היא הייתה התנהלות שאנחנו מאוד גם סבלנו בדבר הזה. ואם הדרך שנפסיק לסבול, זה על ידי זה שנצמצם את הכוח שלהם, אז עדיין שאנחנו צריכים לתמוך בזה ב-100%.
כן, התמיכה שלכם כמובן מורגשת גם במסדרונות הכנסת, ואני רוצה לשאול אותך על שורת חוקים שעולה בימים אלו, מחוק הפרדה בשמורות הטבע והגנים, חוק החמץ של חבר הכנסת גפני, אתה רואה שלא מעט הלאום זה מעורר עלינו, האם זה הזמן לכל החוקים, לבליט של חוקים?
אני מציע לך, אם אין לך את הטלפון של הרב גפני, אני יכול לבקש מהעוזר שלי פה, שיתן לך את זה.
קודם כל אני אשמח.
מתרים אליו טלפון, ואני בטוח שיש לך את הטלפון שלו, ולאל תשאל אותי שאלות, מה שאתה רוצה לשאול את הרב גפני, ואני בטוח שיש לו תשובות טובות.
אין בעיה, אז נשאל כמובן את הרב גפני, אבל אני אשאל אותך, עזוב את הרב גפני.
למה
חוק חמץ. חוק החמץ, חוק שמורות הטבע, מבחינתך אלו חוקים שזה הזמן להעלות אותם או שאפשר לחכות קצת?
חוק החמץ היה דבר שהייתה התערבות של בית משפט ואנחנו צריכים לתקן את זה. אני חושב שמדינה שבשלטון של יהודים מותר לה להתגאות בחג הפסח ולא לאפשר להכניס חמץ לבתי חולים. למה אני צריך להצטנע פה?
כלומר, לא להיבהל, אתה אומר, פעם זה תקשורת, פעם זה הפגנות.
אני לא עונה לך תשובות על הכל, אני רק אומר, אני לא רואה סיבה למה אני צריך להצטנע כשאני רוצה לתקן משהו בעניין חוק החמץ.
יש פה נראות ציבורית, אתה אומר.
זה דבר שלא היה, והפרצה היא קרתה רק לפני תקופה קצרה מאוד.
כן, טוב, בוא נעבור למה שקרה בסביב הבטחות הבחירות. משרדי ירושלים ומורים ומסורת דיברנו עליהם, אבל ההבטחות הגדולות של הבחירות הן בתחומי תקצוב החינוך. אתה יודע לומר שבתקציב הקרוב, שאגב יעבור כנראה בקריאה ראשונה עוד לפני חג הפסח, נתניהו יקיים את הבטחתו להשוות את התקציב?
כך הובטח לנו.
אבל כבר מדברים על התקציב, ראיתי איזושהי תאותה של חוק ההסדרים ש...
וכך הובטח לנו, בוא נראה שזה יתקדם.
ואם לא?
למה אתם כל כך סקפטיים ואם לא?
גם אתם הייתם סקפטיים, רציתם הרי או התחייבות מכאן בעד הודעה חדשה בתקופת הבחירות.
עוד לא ראו 30 ימי חדש מהממשלה החדשה קמה, ואתה כבר שואל אותי אם לא.
אתה יודע, גם אתם לא בדיוק ססתם כשנתניהו הבטיח לכם, ורציתם ערבויות מפה וערבויות משם.
אז היינו צריכים לצעוק כדי שיתקנו את זה, אבל מה אתה רוצה לצעוק עכשיו?
לא, אבל אתה אופטימי לגבי הבטחת הבחירות שאולי הבטחת הבחירות הכי חשובה שלכם ביהדות התורה?
מה אתה אומר?
אני אומר, אבל אתה אופטימי לגבי ההבטחה הזו שאולי ההבטחה הכי חשובה שלכם בכלל במערכת הבחירות האחרונה?
גם בחינוך וגם בגיוס וגם בגיור, בכל מה שהתעסקנו זה חשוב מאוד ונעמוד על כך.
וגיוס?
גם, ודאי, אמרתי.
מתי זה יקרה?
גם זה כתוב בהסכם קואליציוני שזה יקרה ממישור התקציב.
אוקיי, נאחל לך בהצלחה, השר מאיר פרוש.